המשנה אומרת, המוכר את הספינה, כן, הוא מכר את התורן, מכר את התורן, ואת הנס, את העוגין, ואת כל המנהיגין אותה, אבל לא מכר, לא את העבדים, ולא את המרצופין, ולא את האנטיקי, בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה, הרי כולן מחוק. ובכן, יש לנו פה שאלה, דיון לגבי מחירת ספינה, דבר שכנראה היה מעשי. בתוך הדברים הללו, כן, אחרי שהגמרה מזכירה את הדבר הזה, הגמרה מביאה ומתחילה לספר כל מיני מעשים. הגמרה מתחילה בדברי רבה, אמר רבה, השתעו לי נחותי ימה. כלומר, מדובר פה על מעשים, דברים שסיפרו לו, כן, מיורדי הים, כן, ויש כאן כמה וכמה סיפור, כן, בתוך כל הסיפורים הללו יש לנו את הקובץ של דברי רבא בר בר חנה פה, זאת אומרת הסיפורים הם רבים ותמוהים גם כן. למשל, אולי נקרא סיפור אחד, תרגם אותו כבר לעברית. נתחיל מהסיפור הראשון, כן? הגמרא אומרת, אמר רבה, דרך אגב יש בזה גרסאות, האם הסיפור הראשון גם כן, כל הסיפורים הם רבה וברחנה, או כתוב רבה. בכל אופן, אמר רבה, השתאו לי נחותי ימה, היי גלה דמטבע לספינה. סיפרו לי, אני אתרגם את זה, סיפרו לי יורדי הים, הגל הזה שרוצה להטביע הספינה, כן? זאת אומרת, יש תופעות שגל רוצה להטביע ספינה. מתחזי קיצוציתא דנורא חברתא ברישא. זה נראה כמו ניצוצות של אש לבנה בראשו. אז מה עושים כדי להתחמק מהניצוצות הללו? ומכינן לי באלוותא. מקים אותו בעלות, דחקיק עלי אהיה אשר אהיה, יא השם צבאות, אמן אמן סלע ונייך. אם כן, יש לנו מעשה אחד שמספר איך יהודי הים מתמודדים עם שערות בלב ים. בוודאי ראיתם כל מיני סרטים שיש בהם שערות בלב ים, ובוודאי נתקלתם בתופעה שמקים את את הים בעלות שכתוב עליהם, או שמזכירים את שמות השם. סיפור ראשון. נביא סיפור שני. אמר רבה, השתאו לי נחותי ימה, בין גלה לגלה, תלת מהפרסי. ורומא דגל לתלת מהפרסי, כן? בין גל לגל יש 300 פרסאות, כן? וגם גובה הגל, כן? הוא 100 פרסאות. פרסה כידוע זה 4 קילומטר בערך, כן? סביבות 4 קילומטר. כלומר 400 קילומטרים יש בין גל לגל, וגם הגובה של הגל הוא 4 קילומטר. זימנה חדה, אבא אזלינן באוכל. פעם אחת הלכנו בדרך, כמונה בדרך הים, ודלינן גלה עד דחזינן בי מרבעת הדכוכב הזוטה. עלינו על הגל, כמו שאומרים, והוא הגביע אותנו עד שיכולנו לראות את מקום מושבו של כוכב קטן. ואבא לי כמבזר 40 גריבי בזרה דחרדלה. וידלינן תפי, אבא מקילינן מאבלי. היה לה נדמה לי ששטחו הוא שטח של זריעת 40 שאה חרדל, ואם הגל היה מגביל אותנו קצת יותר, היינו נשרפים בחומו של הכוכב. כן? ורמי לי גלה קלה לחברתי, והגל צעק על חברו. חבירתי, שבקת מידי באלמה דלא שטפי, כן? זאת אומרת, האם השארת משהו בעולם שעדיין לא שתפת, כן? דני תענה ונאבדי, שבכל זאת תשאיר לי משהו, מה? שאני אוכל לאבד אותו בעולם. אמר לי פוק חזי גבורתא דמרח, כן, צא וילמד מכאן את גבורתו של רבך, של הקדוש ברוך הוא. שמה? מלוא חוטא חלה ולא עברה. שעם כל העוצמה, כמו הוא אמר לו, כאילו הוא לא אמר לו האם נשארת כדי לאבד, אלא הוא רוצה להגיד לו, להראות כמה כוחו גדול של הגל הראשון, עד כדי כך שהוא אומר, אולי לא, נראה שלא השארת שום דבר מה בעולם, והוא אומר לו, תשמע, למרות כל הכוח שלי, אני לא יכול לעבור את מה? את הקו של שפת הים. רגע שיש שם קו של חול, זהו, אני שנאמר, אותי לא תיראונו משם, אם מפניי לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים חוק עולם, ולא יעברנו והתגעשו, ולא יוכלו בעמוג עליו ולא יעברו. זה הסיפור שני. גמרא, ובבא בתרא דף עין ג' עמוד א', עין ג' עמוד ב'. אני אדלג אולי על כמה סיפורים, ואני רוצה להביא איזה סיפור מרכזי. נביא עוד שני סיפורים. נדלג לסיפור הרביעי. אמר רבה, לדידי, עד עכשיו הוא סיפר סיפורים ממה?
שהוא שמע.
שהוא שמע מיורדי הים. עכשיו הוא אומר, לדידי חזי לי אורזי לי בר יומי, דאבה כהר תבוא. אני ראיתי ראם בן יומו, והגודל שלו היה בגודל של הר תבור. ועכשיו, אם אתם חושבים שהר תבור זה הר קטן, הר תבור כמה אבי? כמה הר תבור? ארבע פרסי, כלומר ארבע פרסות. ומשך דצברי את לטה פרסי. הגודל, כן, הגובה, או לא יודע, הרוחב, אולי הכיף, לא משנה, 16 קילומטר. מה? טוב שזה נשמע לך הגיוני, אבל של הראם או של ההר דומה?
ההר
כן,
אנחנו מדברים על
אותו הר דבור. הוא משך דצברי, עכשיו אנחנו מדברים על הראם, נעזוב את ההר, נדבר על הראם. הראם הזה הוא גודל של 16 קילומטר. הוא משך דצברי את לטה פרסי, האורך של הצוואר שלו הוא 3 פרסות, כן? ווי מרבת הדרש הפרסה ופלגה. כשהוא מניח את הראש, המקום שהוא מניח את הראש כשהוא שוכב על הרצפה, זה פרסה וחצי. רמה קופתה, הוא הטיל גללים וסחר לי לירדנה, והוא חסם את הירדן. כן? זה סיפור רביעי. עכשיו נספר את הסיפור החמישי. ואמר רבה בר בר חנה, לדידי חזיה לי היי אקרוקתה, כלומר תת צפרדיה, דאה וכי אקרא דאגרוניה, היא הייתה גדולה כמו אקרא דאגרוניה, כמו המקום שנקרא אקרא דאגרוניה. ואקרא דאגרוניה כמה הווי? שיטין בתי, זה מקום שיש בו 60 בתים, יישוב קטן, כן. טוב, אז הייתה צפרדיה די גדולה בגודל של 60 בתים, יישוב שיש בו 60 בתים, וכמובן שבא תנין ובלע אותה, כן? אתה תנינה בלעה, אז בא תנין ובלע את הצפרדיה. אתה פושקנצה, בא עורב, ובלע לתנינה, כן? בא עורב, ובלע את התנין. וסליק יטיב באילנה, וישב על העץ. איפה יכול לשבת עורב? שיכול לשבת על עץ. כן? מה כן אנחנו לומדים כאן? תא חזי כמה נפיש חי לדאילנה. בוא תראה כמה היה גדול הכוח של האילן הזה. אילן שמחזיק עורב, שבלע תנין, שבלע צפרדיה, בגודל של יישוב קטן. אמר רב פאפה בר שמואל, אילו הווי התם לא האמני. אם אני לא הייתי שם ורואה את זה בעצמי, אני לא הייתי מאמין לזה. כן, אלו מערכת הסיפורים של אגדות רב בר חנה, חלק מהם. אנחנו מכירים עוד סיפורים נוספים, כן? יש למעשה 15 סיפורים אולי נספר עוד סיפור אחד. אמר רבה בר חנה, זימן אחד האבא כעזלינו בספינה. יום אחד הלכנו נסענו בספינה. בחזינה נעו קברה, ראינו דג. דג. דיית ולי, אחלה טינה באוסיה, שהיה שרץ קטן שנכנס בנחיריים שלו. והדחו מאיה ושדו לגודה. והוא מת, והים פלט אותו אל החוף. והדג הזה, כשהוא הגיע לחוף, אז מה? הוא נפל על איזה יישוב. וחרוב מיני שיטין מחוזה. חרבו ממנו 60 יישובים. ואכול מיני שיטין מחוזה. עכשיו, גם אכלו ממנו מה? 60 יישובים נוספים שהיו שם באזור, היה להם מה לאכול מהדג הזה. ואכול מיני שיטין מחוזה, ומלכו מיני שיטין מחוזה, ועוד לקחו בשרו בשביל שימורים עוד 60 ערים, ומלאו מחד גלגל דהנוי, ומהשומן של אחד העיניים שלו, אחד הגלגלים, מילאו מזה תלת 100 גר במשך, 300 צעים של שמן. לחיידרן לבטר תריסר יער חשתה, כאשר חזרתנו לו שם אחרי 12 חודש, חזינן דאבק המנסרים מגרמי מטללתה, ראינו שמנסרים מהעצמות שלו עושים מזה סוכות, ויתווה למבנה הוא אנחנו מחוזה, ובונים מחדש פשוט את מה? את היישובים הללו מהעצמות של אותו הדג. עכשיו השאלה הגדולה היא כמובן ביחס, אני חושב שמה שמיוחד בסיפורים הללו, שהם סיפורים קיצוניים, נכון? לא סיפורים רגילים. כלומר, יש בחז"ל, בדברי חז"ל, כל מיני סיפורים. סיפורים כאלה, סיפורים אחרים. יש סיפור פעם אחת, אני יודע, מסופר על רבי אלעזר, רבי שמעון ורבי אלעזר, שמה? שהוא הלך ופגש אותו אדם מכוער, וכן, וכל הסיפורים בכועס וחכמים, כן? יש מלא מלא סיפורים. השאלה היא איך להתייחס לסיפורים הללו, במיוחד לאגדות, ואני חושב שהדוגמה הקיצונית של זה, זה הסיפורים של אגדות של רבה בר חנה. מה אתם אומרים? הסיפורים האלה קרו או לא קרו? אנחנו ננסה, קודם כל נציג את הדברים, ועסק בזה במאמר יפה, ואנחנו נתייחס, נביא מהמאמר הזה, אבל נוסיף כמובן דברים נוספים. הוא לא כתב את השם שלו, אבל לא, הוא כתב את השם של הבן שלו. הוא הקדיש את זה לזכר תלמידי ישיבת מרכז הרב, הישיבה לצעירים שנהרגו שנרצחו בחודש אדר, והוא הקדיש את זה גם לבן שלו, יוחאי ליפשיץ, שם כל דבר. אז אני מבין מתוך המה הזה שזה הרב טוביה ליפשיץ, כן? מהרב. והוא קודם כל, בתוך הדבר הזה, כשהוא דן בסיפורים, אנחנו נתייחס לפרשנות, גם מה שהוא כותב, וגם רבים התעסקו עם זה, הרב קוק כתב על זה ביור, ויש לנו ביור של הגאון מבילנה, ויש את המערשה, ואחרים, ואנחנו ננסה להתייחס לאגדות הללו, כן? ואולי נתחיל אבל באמת, הוא מביא שאחד מה... יש ספר שנקרא שבט יהודה, רבי שלמה אבן וירגה, כן? שהוא היה מחכמי ספרד, הוא היה מקובל גם כן, ואסטרונום, ונהרג על קידוש השם בפורטוגל, כן? בפרעות שהיו שם ביהודים, הוא היה בדור של גירוש ספרד. כן? כידוע, היהודים גלו מספרד והגיעו לפורטוגל. והוא מספר על ויכוח שהיה בפורטוגל. ויכוח היה בין איש נוצרי ובין איש יהודי לפני המלך דון אלפונסו מפורטוגל. כן? אמר המלך, יש לי על הדברים אלה השגות, אביהם בסוף ענייננו. ואני אומר שכיוון שמנהג שלכם לומר דברי שקר ושווא, והוחזקתם לשקרנים בכל דבר. כן, אומר לו המלך, אתם היהודים שקרנים. כן? למה? לא התריד אותו שאישה התעברה מרוח הקודש, כן, זה לא התריד אותו. אבל מה שהתריד אותו זה, ואני שמעתי בוויכוח אחד. זאת אומרת, הוא שמע את זה מוויכוח שהיה בין יהודים לנוצרים. כידוע, בימי הביניים היו ויכוחים רבים בין יהודים לנוצרים. הוויכוח המפורסם זה הוויכוח בין הרמב"ן לבין המומר פבלו קריסטיאני, המכונה פרי פול, שהיה יהודי מומר, וזה היה ויכוח לפני המלך, מלך ספרד, ויכוח בברצלונה. הוויכוח הזה מוכר במיוחד כי הרמב"ן תיאר את הוויכוח הזה בכתבים שלו, ויש לנו את הוויכוח הזה, ולא מזמן גם מצאו את את הצד הנוצרי של הוויכוח, את התיעוד הנוצרי של הוויכוח. כן? בוויכוח הזה על היהדות ונצרות, כיוון שהרמב"ן ניצח בוויכוח, אז הוא נאלץ כמובן לברוח מספרד, ובעקבות זה הוא הגיע גם כן לארץ ישראל.
בתיעוד הנוצרי,
נוצרים יצאו
בוויכוח.
מה?
בתיעוד הנוצרי,
הנוצרים האמת היא כזאת, שבתיעוד הנוצרי הם מתארים שהם ניצחו. הם מתארים שהם ניצחו במידה מסוימת. ואגב, זה קשור, גם הוויכוח שם, אנחנו אולי נתייחס אליו, קשור גם כן לעניין הזה של דברי אגדה. כן? שם אמנם לא מביאים את האגדות של רבא בר בר חנה, אבל שם למשל מביאים את בתוך הוויכוח, אותו מומר מביא את האגדה על זה שהמשיח נולד בתשעה באב, והסיפור על אותו מדרש שאתם ודאי מכירים, שכאשר נחרב המקדש אז הייתה פרה שגעתה, ואז אמרו שנחרב המקדש, ואחרי זה שוב הוציאה קולות של שמחה, ואז אמרו נולד המשיח. אמר אותו מומר, מכאן ראיה שמה? שהמשיח כבר אומרים שנולד המשיח. כן? טוב, זה קצת בעיה באמת עם זמנו של ישו, גם לפי שיטתם. כיוון לפי שמקובל אצלם, אז ישו מת בסביבות 40 לספירה שלהם, ובית המקדש 30-40, ובית המקדש נחרב באזור 70 לספירה, כן? זה גם קשה. אבל הרמב"ן שם מתייחס לנושא הזה של, גם של האגדה עצמה, וגם מתייחס באופן כללי לנושא, ליחס של אגדות, שמתייחס לזה בהמשך. בכל אופן, בוויכוח הזה בין מלך פורטוגל, בין איש נוצרי לאיש יהודי לפני מלך פורטוגל, כבר מבינים שמלך פורטוגל היה ניטרלי, והוא מתחיל בזה שיש לו ידיעות שהמנהג של היהודים הוא להיות שקרנים בכל דבר. ואני שמעתי בוויכוח אחד שאתם אומרים בתלמוד שלכם שנמצא צפרדע הגדולה כ-60 בתים, ושתנין בלה אותה, ושבה עורב ובלעו, ודילג על האילן. כן? וכל אלו דברי שקר מפורסם, כפי מה שנתאמת. כן? איך נתעמד דרך אגב? תקופה היא, אנחנו מדברים על תקופה של גילוי אמריקה, נכון? כלומר תקופה ש ספרד ופורטוגל הולכים וכובשים את העולם ושתים בכל העולם, וגם הם מכירים כל מיני מה, כל מיני מעשים, ולא שמעו עדיין על מה, על צפרדע שהיא גדולה כ-60 בתים. ועוד אתם אומרים שבים אוקיינוס נפל ברזל ונתגלגל 7 שנים ולא ירד לקרקע. מי ראה במקי ים אם ירד או לא? ועוד אתם אומרים כי איש חכם ראה בים שנתגאו גליו ובין גל לגל 300 פרסות. וזה שקר, כי כל הים אינו 300 פרסות. אז איך יכול להיות ש... טוב, שאלה טובה, לא? אז השאלה היא קודם כל, האם אנחנו צריכים באמת להתייחס לאגדות הללו? כמה? כפשוטנו. קודם כל נביא את דברי הרשב"ם. הרשב"ם על הגמרא. כן, במסכת בבא בתרא כידוע מדף כ"ט עמוד ב', בדף כ"ט עמוד ב' כתוב באמצע עמוד כ"ט עמוד א', עד כאן פירוש רש"י זצ"ל, מכאן והלך פירוש רבנו שמואל ברבי מאיר. ובכן, הרשב"ם כותב, אמר רבי שטעלי, כל הנק עובדי דקה חשיב, כל המעשים הללו שהוא הולך ומונע אותם ומספר אותם, משום מה רבו מעשיך השם. ויש מהן להודיע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, או לפרש מקראות האמורים בספר איוב, המדברים בעופות גדולים ובהמות ודגים גדולים, שכל שיחת תלמידי חכמים צריכה תלמוד. ובכן, כאשר אנחנו מסתכלים, מה מתכוון הרשב"א? הרשב"א מחזיק מזה כסיפורים אמיתיים או לא? הוא אומר כל הדברים הללו משום מה רבו מעשיך השם. משמע שנראה שהרשב"ם תופס שזה סיפורים אמיתיים, ואנחנו צריכים לתאר שמה רבו מעשיך השם, שיש בבריאה כל מיני דברים מאוד מאוד מיוחדים. הם לא הדברים הסטנדרטיים, כן? מה? אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר כל אני עובד דקה חשיב משום מה רבו מעשיך השם. ומהן להודיע מתן שכרם שתתקים לעתיד לבוא, או לפרש מקראות האמורים בספר איוב, המדברים בעופות גדולים. אנחנו הרי מכירים בספר איוב, לא רק בספר איוב, יש גם רמזים בספרים אחרים, אבל בספר איוב זה מאוד מודגש, יש תיאורים של שור הבר וגודלו ועוצמתו, ויש תיאור של הלוויתן, כן? הענה. אנחנו יודעים בספר ישעיהו יש נחש בריח, כן? ואיך קוראים לנחש השני? מה? נחש הקלטון, כן. אתם יודעים שהיו ספינות של חיל הים שקראו להם כך, נכון? אחי בריח. אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל בן גוריון קרא לספינות של חיל הים שם פסוקים האלה בישעיהו. טוב, לא חשוב. בכל אופן, מן הרשב"ם נראה שהוא הבין את הדברים כפשוטם, וזה מאוד מעניין, כי הרשב"ם הוא כידוע פשטן גדול. כאשר הוא מפרש את הגמרא, את הפסוקים בתנ"ך, הוא באמת מפרש אותם כמה כפשוטה. אפשר להגיד אדרבה, בגלל שהרשב"א מה הוא? פשטן, הוא נוטה לתפוס את בה את הדברים כפשוטה. כן? אבל מה שאני רוצה להגיד, שזה לכאורה הקו הזה, אבל לכאורה אפשר להבין הפוך. כשהרשב"ם הוא פשטן בפירוש המקראות, זה אומר שמה? שהוא לא מקבל את אגדות חז"ל, את פרשנות חז"ל כמה? לפסוקים כפשט, נכון? זאת אומרת, מצד אחד הרשב"ם הוא פשטן, ולכן לכאורה כשהוא קורא משהו, הוא קורא אותו כפשוטו, אבל הרי הרשב"ם גם מכיר את דברי חז"ל, וכשהוא מתייחס אליהם ביחס להבנת הפסוקים, הוא לא אומר שהם פשט הפסוקים. דווקא הרשב"ם הייתי אולי מצפה שהוא יטען שמה שהדברים הללו כאן הם אינם כפשוטים. המדרשים הללו הגיעו לתודעת הציבור לא רק דרך הגמרא, אלא במיוחד על ידי הספר עין יעקב. כידוע, גם אנחנו מדברים בדור גירוש ספרד, הוציאו את הספר עין יעקב, כן, הוציא את זה אביו של הרלב"ח, כן? הרלב"ח, רבי לוי בן חביב, היה רבה של ירושלים, ואביו, רבי יעקב חביב, אבן חביב, הוא הוציא את הספר עין יעקב, שזה פשוט הוא אסף מהגמרות את מה את אגדות את האגדות, כן, והוא חי ממש בתקופה הזאת של גם רבי שלמה אבן וירגה, הוא היה מגורשי ספרד, והגלה עם הקהילה הזאת לסלוניקי שביוון. הם גם היו בפורטוגל, ושם הוא עמד בראש קהילת המגורשים, כן? והוא כתב את הספר עין יעקב, וכתב על זה גם כן פירוש, כן? טוב, הוא לא כותב פה את זה, אבל אתם יודעים שבגלל שהצנזורה גם כן שם אסרה את הספר, אז הוא שינה את השם גם כן לעין ישראל. אז לפעמים רואים שזה עין ישראל, אבל זה בעצם אותו ספר. דרך הספר הזה, שלאט לאט נוצרו גם חבורות שלמדו את אגדות חז"ל, והמטרה של הספר הזה הייתה בין היתר, בגלל שאנשים היה קשה להם ללמוד גמרא והלכה, רצו שילמדו מוסר ואמונה, ועשו את זה דרך המדרשים של חז"ל. כמובן, מתוך הקבצים הללו, נמצא בתוך האגדות הללו, שהוא מובא גם כן הקובץ הזה של אגדות רבא בר בר חנה, כן? ונכתבו בעקבות זה על העין יעקב כמה וכמה פירושים שונים. כל מי שמכיר את הספר עין יעקב, אז רואה שיש על זה פירושים שונים. אחד הפרשנים, דווקא פרשן מאוחר, אבל לא רק הוא, רבי יעקב ריישר. רבי יעקב ריישר חי בסוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, היה כתב שבות יעקב, כן, חי בגרמניה, והוא אומר כך, הוא כתב פירוש שנקרא עיון יעקב. אבל באמת, רוב סיפור דברים אלו הם גם כן על צד הפשוט. כי כל דברי חכמים כאין דאורייתא, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. הנה, פה לפי הפירוש הזה אפשר להבין את הכיוון של מה, איך הוא לבשל תפס את מה, אני לא יודע אם הוא לא מתייחס אליו באופן ישיר, אבל ייתכן שהוא מתייחס למה? לתפיסה של הרשב"ם. כלומר, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, זה אומר גם על מה? גם על אגדות חז"ל. אם האגדה באה לפרש מקרא, אז אפשר להגיד המקרא יש לו פשט שלו. אבל אם היא לא באה לפרש אלא לספר משהו בגמרא, אז אין גמרא יוצא מידי פשוטה. הוא אומר, ואל תטמע על הדבר, כי גדולים מעשי השם. ושוב, זה מאוד מראה על מה? על היחס לדברי הרשב"א. וכן שמעתי מעוברים ושבים מיהי הים הרחוקים, שמספרים תהילות ונפלאות שראו ביהי הים הרחוקים, וכדכתיב המה ראו מעשי השם. ועיין בספר נשמת חיים. נשמת חיים זה ספר שכתב רבי מנשה בן ישראל, שהיה רבה של אמסטרדם במאה ה-17, גם כן ממשפחה של אנוסים, וטוב הארץ ושאר ספרים, שם הוא עוסק הרבה בהשרת נפש, כדומה, שכתבו גם כן דברים נוראים כאלה שקשה להאמין למי שלא ראה דבר במוחש, ואין אומרים למי שלא ראה. וגם מהרש"א סוף אגדות אלו סיים, וזה לשונו, אין הדברים יוצאים ממשמען, אף שהמפרשים העריכו בדרוש. בפירוש נוסף, שנקרא חידושי הגאונים על עין יעקב, כותב כך, ואני בתומי אלך ואומר, אינך רואה שכל החכמים הנ"ל, האף אמנם שאפשר לקרוב לוודאי שלא קראו בספרי הטבע המחוברים בעניינים כאלה, מכל מקום טבע האמת הנעם לומר שעניינים כאלה נמצאו בטבע המציאות, אמנם מפני שמצאו בדברי חז"ל דברים מחוסרי הבנה על פשטן, גלל כן עשה כל אחד מהם רמזים וציורים בדבריהם כפי עולה על רוחו, וכפי אשר יסבול טבע נושא המאמר. כלומר, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רואה שיש הרבה פירושים למה? לאגדות חז"ל. ומה הסיבה שיש הרבה פירושים לאגדות חז"ל? כי אנשים קראו את האגדות הללו ולא האמינו שמה? שזה כפשוטו. כן? למה? כי הם קרוב לוודאי לא קראו כל מיני קבצים של חכמי הטבע המחוברים בעניינים אלה. הם לא קראו את החוברות של נשיונל גיאוגרפי, ולכן בדרך כלל הם אמרו טבע האמת גרם להם להגיד שזה נכון, אבל כיוון שהם ראו בדברי חז"ל דברים מאוד מאוד מה תמויים, מחוסרי הבנה על פשטן, ובגלל זה כל אחד מהם עשה רמזים וציורים בדבר, כפי העולה על רוחו, וכפי אשר יסבול טבע נושא המאמר. אבל האמת עד לעצמו, שכל הדברים הללו הם במציאות. ובאשר שבימים ההם לא נתפרסמו ענייניהם כאלה בספר בדפוס כנודע. מפני כך סיפרו חז"ל דברים אלו להודיע לבני אדם גבורות השם אשר עושה גדולות עד חקר ונפלאות עד אין מספר. ומה שבא סתום בדבריהם הוא מחיסרון ידיעתנו בתיבות ומליצות שאנו משתמשים בהם מזמן ההוא. כי המליצה וצחות הלשון משתנה בכל אומה מזמן לזמן כנודע. וביתר באומה הישראלית אשר הלכה בגולה מדרך אל דרך מפוזר ומפורד בארבע קצוות הארץ. עניין זה היא סיבה קרובה לבלבול הלשונות, בגלות בבל יוכיח שהיה רק 70 שנה והיה ביניהם החרש במסגר, בכל זאת נתבלבל הלשון ברובם כמובן לבדי כתוב. עניין זה היא הסיבה העצמית לכמה דברים שאנחנו יכולים לעמוד על המיטתן בתלמוד. זה כלל דעתי בעניינים כאלה. כלומר, הוא כבר מביא איזה הסתייגות. הוא אומר, קודם כל צריך להבין שהדברים של חז"ל מה הם? כפשוטם. אבל מה? יש דברים שנראים לנו מאוד מאוד תמויים? יכול להיות שאנחנו לא תמיד מה? מבינים את למה הכוונה? פתאום אומרים איזה משהו אחד, וזה נשמע לנו מופרך, כי אנחנו מבינים על משהו מסוים, אבל באמת מה? אם היינו מבינים את המילים של חז"ל, ובדיוק, אז היינו מבינים שזה... מה? שזה קרה. כן? שזה הגיוני. והוא אומר, ואלה הם דברי הגאון הצדיק, מורנו הרב אברהם זוטרא זצ"ל, בספרו מלחמות השם, וזה לשונה. דה, אם ימצא תימצא איזו אגדה, אשר לא נדע לפרשה, לא נתלה החיסרון בידיעתם, אלא בידיעתנו. כי הרבה המקום והזמן גורם. כי בלי ספק כמה דברים היו פשוטים בימים ההם כאשר נכתב ש"ס. נעלמו עתם ממנו מאשר נתרחק ממנו המקום אשר ישבו שם החכמים והזמן. ואתה אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסרותיכם. וכמו מה שמספר בגמרא בעניין רבה ברבה וברחנה. איזה דברים מדגים גדולים אשר גם עליהם מתלוצצים האפיקורסים. אבל כל מי שידע שמץ דבר מחוכמת הטבע ידע היטב, כי רבא בר בר חנה לא דיבר חלילה דברי הוללות, אלא מספר לנו טבע הדג הגדול שקוראין ולפיש. וייל, כן? פיש. כן? מה זה ולפיש?
לוויתן.
לוויתן?
60 ערים?
ערים קטנות.
מה
חזים? מה ככה הוא כותב. רב נוסף היה רבי דוד ניטו. שמעתם רבי דוד ניטו? רבי דוד ניטו כתב ספר מתי דן. דן זה ראשי תיבות דוד ניטו, וגם כונה בשם אפשר להגיד היומרני קצת כוזרי השני. רבי דוד ניטו היה דרשן בקהילת לונדון נדמה לי במאה ה-17 וה-18. יש תשובה בשו"ת חכם צבי עליו מפורסמת. למה? כי הוא דרש להם שם באותה תקופה, נתן דרשה, ובתוך הדרשה הוא היה תלמיד חכם ירא שמיים צדיק. בתוך הדרשה הוא אמר שהטבע זה בגימטריה אלוקים. ידעו, הטבע זה בגימטריה אלוקים, נכון? זה נשמע לכם פיקורסי? מה?
לא
נפלא. הקהילה שם בלונדון זו הייתה קהילה של משפחות של אנוסים, והייתה מאוד קשורה לקהילות האנוסים האחרות, צאצאי האנוסים, יוצאי האנוסים. אחת הקהילות המפורסמות הגדולות שהייתה, זו הייתה קהילת אמסטרדם. ששם היה שפינוזה, ששפינוזה טען במידה מסוימת שמה? שאלוהים זה מה? זה הטבע. מה? פוך. אז הם הלכו לשאול את החכם צבי, האם הדרשה הזאת היא דרשה אפיקורסית, או שאפשר, הוא אמר שזה בסדר. כן? ובכן, אומר רבי דוד ניטו, הוא להוכיח מה שאמרתי. אבי מאמר של רבא בפרק הספינה. זה הסיפור עם אותו גל שרצה להטביע את הספינה והרביצו לו עם עלות שכתוב שאומרים שם השם. כן? רוצה לומר שהגל שראוי להטביע הספינה, דהיינו כשיש רוח שערה בים נראה עליו כמין ניצוץ של אש. הוא מתייחס לאפקט הזה. האם גל שמה, שמטביע ספינה, יש עליו ניצות של אש. ואם מסופר זה למי שלא ראו, למי שלא קרא בדברי החובלים והמלאכים, יחשוב בדעתו שזה, אבל ברגע שאתה גר באנגליה, אתה מוקף במה? בחובלים ומלאכים. עוד איתה אתם, אמר רבה בר בר חנה, זימנה חד אבא קזינה במדברה, והתלוי הבעדן האותה ידה, ושקיל אפר ומורח לב, אמר האורחה לדוך טפלן, והאורחה לדוך טפלן. כן? הם הלכו עם איזה תאיה, עם איזשהו סוחר ערבי, איזה בדואי, בדואי, בעצם תאיה זה בדואי, אפשר להגיד. הוא לקח אפר, הריח אותו ואמר, מה? הדרך למקום פלוני זה מפה, והדרך למקום פלוני זה מפה. כן? אמרו לנו, כמה מרחקים לנו ממאיה, כמה אנחנו רחוקים מהמים, ואמר, אלו יאפרי, אבין לנו, ועמוד למרחקים לנו, תבואן לפסרי. כן? בכל. ואין ספק שמי שיושב שלב בביתו, ורענן בהיכלו, ולא יצא מקיר העיר וחוץ האלף המה סביב, יאמר גם כן שזה דבר בלתי אפשר. אבל מי שראה או שמע שיש הולכי מדבריות באפריקה ובאסיה, וערביים ההולכים כל ימיהם במדבר בישימון דרך, כהולך במסילה יודע ויאמר שדברים אלו כפשוטן ממש. ואף על פי שדברי חז"ל נצרים חיזוק, וכל זה אומר מה ששמעתי וקריתי כזה ממש וכולי. כלומר, תראו, זה דבר מאוד מעניין. הרבי דוד ניטו חי דווקא בתקופה שמתחילים להגיע כל מיני ידיעות ממקומות רחוקים. ידיעות שעד אז באמת חשבו שאולי זה, עד רבה דווקא אנשים הגיוניים חשבו שזה ידיעות מופרכות. והנה עכשיו מתברר שמה, מה הבעיה שלנו עם הדברים הללו?
היום לא ראינו את זה.
היום המידע שלנו קצת יותר, השאלה היא גדולה מאוד, איך אנחנו, כן? איך אנחנו מתייחסים לדברים הללו? האם זה באמת רק סיפורי גוזמה וכדומה, או התייחסויות אחרות, או שאלו סיפורים שבאמת קרו? באמת כאשר יש גל, יוצאים ניצוצות של אש. יכול להיות שאם יש ברק למשל. מה?
יכול להיות שזה
שמקים אותו בעלות שיושבו עליהם שם השם. זה בעיקר.
זה כן. עכשיו, נביא עוד כמה מקורות לזה, לסיום. יש לנו עוד איזה שתי דקות. נביא אז רק לסיום את הגישה הזאת. נביא אחרי זה גישות אחרות. כן? ואחרי זה רק הקדמה, ואחרי זה ננסה להתייחס לאגדות חדשות. כלומר, יש פה גם שתי שאלות. שאלה אחת היא, בסדר, גם אם נקבל שזה פשוטם, מי שאומר שזה לא הכי פשוטו, אז מה? לא. אז צריך להסביר בשביל מה זה כתוב, בשביל מה אנחנו מספרים את זה, כן? מה זה? אבל מי שאומר, גם מי שאומר שזה הכי פשוטו, השאלה אם רבה בר חנה פשוט רצה לספר, ישבו בארוחת ערב, ומה יעשו? יאכלו וילכו מיד לבית המדרש? אז יושבים קצת ומדברים. בשיחת חולין של מה? של תלמידי החכמים וכל המעריך על שולחנו מעריכים למעבו ושנותיו. אז לכן הם מעריכו בעניין הזה. או, כן, אז ברור שגם כן, או שבאופן פשוט, שגם אם הם מספרים לנו סיפורים אמיתיים, אז מה? יש בזה מסר. טוב, אני רק נקריא אז אולי בקצרה ונבוא את דברי המערץ חיות. המערץ חיות, רבי צבי הירש חיות, חי במאה ה-19, ידוע דווקא בתור אחד מהראשונים שעוסקים נקרא לזה בלימוד יותר מחקרי של התלמוד. כלומר, מישהו שיותר רציונליסט נקרא לזה ככה. והוא בכלל היה רציונליסט, גם בתפיסה שלו, הוא מאוד החזיק מאוד מהרמב"ם. וזה גם מעניין לראות מה הרמב"ם יאמר על הסיפורים האלה, כן? ונבוא אותה לבאר המופתים יוצאים מגדר הטבע. שנמצאו ברוב עניין בספרי התלמוד ובברייתות, ולהזכיר גם כן רבותינו הקדמונים והחלטת דעתם וחריצת משפטם, כגון מה שאמרו חז"ל שנקדה לוחמה לנקדימו בן גוריון לרבי פנחס בן יאיר נקרא נער גינאי, וכן הניסים שהראה רבי אליעזר בן הורקנוס לחזק דבריו בעובדת תנור אחנאי מכותלי בית המדרש מנהמת המים, וכן כל הניסים אשר ראו לחוני המעגל רבי חנון בן דוסה הנזכרים אצלנו מסכת תענית פרקי דחסי דעוד, הרבה ניסים ונפלאות יוצאות מגדר הטבע המציאות אשר באו בארוחה בתלמוד ויעריך הסיפור לעתיק המנה. רק באתי לעורר כי לדעת רובי החכמים ראוי לקחת הדברים כפשוטה ולהאמין שהם דברים ככתבם, וכן יראו ניסים הללו צדיקים קדושים הללו באמת, כמו שהחוב על איש אשר באמת ישראל יכונה להאמין כי הניסים הכתובים בכתבי הקודש הם הכפשוטם ונעשו בפועל ממש, כן ראוי וישר להאמין כי שינה השם את הילוך הטבע, עבור אחת חסידים והקדושים מבעלי התנאים והמוראים, וכן הוא דעת רבינו ההיגאון מובא בכותב, פירוש הכותב לעין יעקב פרק שנת חגיגה. והנה אם אמת שהצעתי לפני הקורא דעת הגאונים, כי הרבה אגדות יכולים להתפרש על דעת מראות החלום, אבל צריכים להודות כי בהרבה אגדות אין אפשרות להבינם, כי אם כשיקחו הדברים על פשוטם דברים ככתבם. או כשיטת רבנו ההיגאון, הקדוש ברוך הוא לא אפס חסדו ועמיתתו מאיתנו, כמו שהייתה השגחתו הפרטית מחופפת על דעת הנביאים לפעול על ידם למענם ועבורם ניסים נגלים יוצאים מהילוך הטבע, כן פועל בכוחו זה גם עבור הצדיקים אשר מקדישים את אותם לעבודת השם בשכינה מדעם ושכלם וכולי וכולי וכולי. כן, והוא אומר ממילא כמו שקרה לרבי אליעזר בן הורקנוס, החכמים בתנור של החנאי, ועניין רבה ורבה. שאלה מה וכדומה, כן? הוא אומר, עד כאן לשון הרשב"א, וכו' וכו' וכו'. הוא אומר, והנה ראינו בזה שתי שיטות שונות, ואין בידי להכריע, אין ביקורת יודע להבחין, להכיר מן המאמרים עצמם, איזה מהם מוכרחים אנו לקחת על פשוטם, ואיזה מהם יכולים להתפרש שהיו בחלום ודמיון. כן? טוב, אני רק אסיים בסיפור שסיפר פה פעם הרב לף, הרב של היישוב מתתיהו, שבא אליו פעם אחת נוצריה אחת להתגייר. שאל אותה למה אתה רוצה להתגייר? הוא אומר, אני לא יכול להאמין בכל השטויות של הנצרות. אז הוא אמר לה, מה למשל? הוא אומר, שהים נבקע, ש... כן. אז זה בעצם אחת הטענות שמופיעות כאן. טוב, נסיים אם כן בדברים הללו וננסה בעזרת השם להבין את הדברים בפעמים הבאות.